תדחו בקשה בפרק ה' סעיף ה', פרק ה' סעיף ה'. לפני שנקרא את הסעיף הזה, אני רוצה אולי כמה דברי הקדמה, על מנת שנוכל להעמיק בנושא הזה. האדם במהות שלו הוא בעל בחירה חופשית. תשאלו אותי למה? כי אלוקים ברא אותו ככה. בצלם אלוקים ברא את האדם, עשה את האדם. מה זה הצלם אלוקים הזה? אז בעל נפש החיים, רב חיים מוולוז'ין, הוא מסביר, זה הבחירה החופשית של האדם. היכולת של האדם לנהל את עצמו, לבחור את דרכו, לטוב ולמוטב. זה המיוחד באדם. הבחירה החופשית שבאדם. למה זה נקרא בצלם אלוקים? אז הוא מסביר בעל נפש החיים, הוא אומר שהמושג אלוקים זה בעל הכוחות כולם. ככה צריך לכוון שמזכירים את שם אלוקים. אז בצלם אלוקים הכוונה היא שיש איזושהי נקודת דמיון בין האדם לאלוקים ביכולת. כמו שהאלוקים אמנם הוא כל יכול, הוא לא מוגבל ביכולות שלו, אבל אנחנו כבני אדם בוודאי שמוגבלים ביכולת שלנו. אבל בכל זאת יש לנו ניצוץ מהדבר הזה, והניצוץ הזה קוראים לו הבחירה החופשית. אדם יש לו את היכולת לבחור את דרכו, לנהל את עצמו, להבדיל אלף הבדלות, כמו שאלוקים מנהל את העולם. שאלו אותי איך אלוקים מנהל את העולם, איך שהוא רוצה. איך שהוא רוצה, פותח את ידיך, הוא משביע לכל חי רצון, לכולם נותן, הוא, מה שאלוקים רוצה, זה העולם שאנחנו חיים בתוכו. לגילוי רצונו של האלוקים נאמר. אותו דבר לגבי האדם, כמובן להבדיל אלף אלפי, אדם הוא לא אלוקים, חס ושלום. אדם הוא בן אדם, הוא מוגבל עם כל, אבל מה? התכונה הזאת של הבחירה החופשית, זה דבר שאופייני למהות האדם. האדם שמאבד את הבחירה החופשית שלו, בעצם הוא מאבד מהמהות שלו, כן? הוא מאבד את החירות שלו, הוא מאבד גם את, את הצד האלוקי שבו, דהיינו, את הצלם אלוקים שבו. לכן, למשל, אנשים שהם ילדים קטנים או משהו כזה, אי אפשר לדון אותם, אין להם דעת, אין להם בחירה, הם לא מספיק חכמים, ילדים, לכן אי אפשר לדון אותם, לשפוט אותם. או לא עלינו, אנשים שהם יצאו מדעתם או משהו כזה מבחינה נפשית, גם אותם אי אפשר לדון, כי הם לא פועלים לפי הבחירה החופשית, אלא מתוך איזה מיניים שהם לא בחירה חופשית, אלא דברים אחרים. אחד הדברים שמאפיינים את הדור שלנו זה מה שנקרא שאנשים במסון המודרני קוראים לזה אנשים מכורים. מכורים, מה זאת אומרת מכורים? מכורים זה אדם שאיבד את היכולת לשלוט על החולשות שלו. לדוגמה, יש אנשים שמכורים לסיגריות. ואני לא מדבר על מי שישם פעם בחיים שלו לסיגריה. אתמול פגשתי אחד כזה, הוא אומר לי, אני כל כך סובל, שאלת לו, למה? הוא אומר, אני מעשן כל יום קופסת סיגריות. אמרתי, עוד בחסד, יש כאלה שיותר מקופסה. והוא אומר לי, אני מסכן. אני מרגיש שזה פוגע בי וכל זה, אבל מה אני אעשה? אני לא יכול. הוא איבד מה? את הבחירה החופשית שלו. זה סיגריות עוד זה כאן. יש כאלה שמכורים לא עלינו לאלכוהול. אלכוהוליסטים, ממש אומללים, מסכנים. מה? בכוח בוודאי שיש לו. אבל בפועל, אדם כזה לא שולט על עצמו, אין לו שליטה עצמית. אין לו הכוונה, הוא לא יכול לכוון את עצמו. לא מסוגל. יש כאלה היום שמכורים לאינטרנט, שהם יושבים שעות על גבי שעות, הם פשוט כבר לא יכולים יותר. היום, דרך אגב, ההתמכרות הזאת לאינטרנט, זה נהפך כבר לדבר רוחבי. כל אדם שני ברחוב הולך עם מכשיר כזה, תסתכל קדימה, יש עמוד, הוא לא מעט, לא מסתכל. ותוציא ממנו את האינטרנט, הוא אומלל, הוא מסכן, הוא, לא, הוא מחפש משהו, להתאפס במשהו. אז זה נקרא התמכרות, שאין לו פה שליטה, הוא כבר כל כך בתוך הדבר הזה. זה נקרא התמכרות בלשון של החז"ל כאן, זה עבדות. הוא עבד לחולשות שלו, לדברים האלה. ויש לצערנו הרב, כמה שהדור שלנו הוא דור חופשי לכאורה, אבל עדיין הנושא הזה של ההתמכרויות, זה שהאדם הוא הולך בדרך שהוא לא יכול לצאת ממנה. אפילו כשהוא רוצה לצאת ממנה, הוא לא יכול, והרצון שלו לא מספיק חזק בשביל להתגבר על, על העבדות, על, על הדבר שהוא מכור אליו. זה מובן המבוא הזה. אז זה, כן? קודם כל, צלם אלוקים דבר מהותי. אדם נולד בצלם אלוקים. הבעיה אם אתה מוציא את זה מן הכוח אל הפועל או לא. האם אתה מקבל, המציאות שלך היא כזאת שאתה יכול לקבל החלטות שלך, כמו שאמרתי, החלטה של בחירה חופשית. בבחירה חופשית הכוונה חופש באמת, זאת אומרת, לטוב ולרע באותה מידה. והחירש שוטה וקטן, יש לזה דין לגבי חירש. לגבי קטן זה פשוט, אין לו דעת. שוטה גם אין לו דעת, זה פשוט. לגבי חירש, יש במסכת חגיגם כמדומני. בירור שלה, למה כשאומרים את המילה חירש, למה הכוונה? האם הוא גם חירש וגם אילם? זאת אומרת, שהוא לא מסוגל לשמוע את התורה ולא יכול להביע את מה שהוא לומד. זאת אומרת, הוא לא, הוא, לא, הוא לא קולט, הוא לא שומע, כן? ויש גם עיוור בתוך כל זה, כן? מה דינו של אדם כזה שהוא... אז יש שם סיפור על שניים שהם היו לא חרשים, אלא אילמים, הגמרא מספרת. שהם ישבו לפני אחד מגדולי הרבנים, התנאים, שתקו כל הזמן. ויום אחד התפקחו. ומסתבר שהם קלטו את כל התורה. למרות שהם ישבו כאילמים, היו אילמים באמת. סגר חוכמה שתיקה. אבל הם קלטו את כל הדבר הזה. אבל מה קורה אם האדם הוא גם חירש מלידה, הוא לא שומע שום דבר. אני לא זוכר את ההלכה מבחינה למייסה, שם מדובר לגבי הקרבת קורבנות, עלייה לרגל וכל הדברים האלה. אבל היום, גם אני ראיתי את זה במו עיניי בחוש, שיש אנשים שלא עלינו, הם גם עיוורים, גם חרשים וגם אילמים, אבל מדברים איתם באצבעות, ביד. אני הכרתי אחד כזה. שהוא... נכון, זה הטיפול, זאת אומרת, המשפחה העוטפת וגם מסביב, זה מסירות נפש שאין כדוגמתה, אבל הם מתקשרים איתו. יש תקשורת כזאת או אחרת, יש תקשורת איתו. אז אני לא יודע, אני לא פוסק הלכות בעניין הזה. בכל זאת, אם אין לו בחירה חופשית, אז הוא מאבד מהצלם האלוקים שבו... בעובדה שהוא לא יכול לבחור, אין לו את הבחירה. על זה כאן מדבר הרב, סליחה, שהוא לא, הוא, אנחנו דיברנו על דברים קיצוניים. כל אחד מאיתנו, נאמר, הוא נמצא, וכל אחד לפי מדרגתו בחולשות כאלה אחרות. והחולשה הגדולה ביותר שנמצאת בקרבנו, זה שאנחנו מקובעים. אולי שמעתם פעם את הבילה מקובעים? לא יכולים להשתנות. לא רוצים להשתנות, לא פתוחים, להקשיב אפילו, לזולת. אתה נמצא באיזשהו עמדה שאתה עקשן, ואתה לא מסוגל להשתנות פשוט, עם העקשנות שלך. אם זה במעשים, במידות, או בדעות גם, בדעות. מה שנקרא שמרנות יתרה. יש תופעה כזאת. אני לא יודע אם אתם מכירים את זה. מישהו מכיר את זה? חוץ ממני. אני מכיר את זה על עצמי, מה? יש דברים שאיך אומרים, אני אקשן כזה. אם הייתי קצת יותר פתוח, היום היה לי הרבה יותר קל. אבל נכנס לי ג'וק בראש, סליחה שאני אומר, ג'וק בראש, אדם תקוע במשהו, קשה לצאת מזה. על זה מדבר כאן הרב, בוא נקרא את הדברים בתוכו. סעיף A, כן, פרק A, סעיף דף מ"ב. העקשנות, לעמוד תמיד בדעה אחת, ולהתאמך בה בחבלי החטאת שנעשו למנהג. זה נעשה דבר קבוע. אם זה במעשים ובין זה בדעות, אתה לא מסוגל לצאת מהמציאות הזאת שאתה קבוע בתוכה. הוא קורא לזה, למציאות הזאת, מחלה. זאת מחלה. זאת מחלה. אני לא פסיכולוג, אני מוכרח לומר. אבל מה אני אעשה? אני נפגש עם הרבה אנשים במשך חיי. יש בפסיכולוגיה, יש שני סוגי הפרעות. הפרעות נפשיות. יש הפרעה שהיא הפרעה שאדם באמת שותה, מה שאמרנו מכל. אדם הוא שותה, הוא צריך טיפול פסיכיאטרי יותר, כן. אבל יש מה שנקרא ברפואה הפרעות באישיות. הוא לא שותה, אבל יש לו אישיות מופרעת. יש לו מה שנקרא, זה אובססיה. אובססיה. והוא תקוע בתוך האובססיה הזאת. כמו שאמרתי מקודם, אנחנו קוראים לאובססיה ג'וקים. יש לו זה ג'וק בראש. והוא שבוי בזה. בתוך כל האובססיה הזאת. ואתה מדבר על אדם שיש לו הפרעה באישיות, והוא לא קולט אותך. לא קולט אותך. וההצעה של אלה שמטפלים באנשים בעלי הפרעות באישיות הוא, זה להשלים עם המצב, ולראות את זה כמום. ולא להילחם נגד זה. זה המציאות הזאת, שאדם הוא נמצא בהפרעה באישיות, ואם אתה נלחם, נניח, בזוגיות, זה זוגיות. יש כאלה, זוג אחד יש לו, נניח, איך אומרים, הרגל כזה, הרגלים כבר עשרות שנים חיים באותו הרגל, זה לא פשוט. זה כבר חלק מהאישיות. והרגל הזה הוא לא הרגל הכי טוב בעולם. נאמר ככה, יכול לקרות דבר כזה? הדוגמה הפשוטה ביותר זה כעס. מישהו שמע את המילה כעס פעם? מי שמע פעם את המילה כעס כאן? איפה אתה שמעת את זה? כאן? כתוב אצל הקדוש ברוך הוא, רגע באפו, חיים ברצונו. הקדוש ברוך הוא אפילו יש לו את השניונת, איך אומרת שמה, 1 מ-50 ריבו 8,888 בשעה, חלק, זאת אומרת, חלק של... איזה שניונת. בסדר. אבל יש כאלה שאצלהם זה כל הזמן. כל דבר הם כועסים. יכול לקרות דבר כזה. זה דבר טוב או לא טוב? מה אתם אומרים? דבר רוע. זה, הוא מקובע בזה. הוא תקוע בזה, האדם הזה. הוא כבר זה חלק מהטבע שלו. אם הוא לא כועס, הוא מרגיש משהו לא בסדר אצלו. הוא לא הוא. כעס זה חלק מ... או יש כאלה אנשים שיש להם מה שנקרא כל הזמן איך אומרים? קפדנים. כל הזמן יש להם מה להגיד, מקפידים על זה. ואתה רואה שזה כבר נפח לדבר מנטלי. זה כבר לא... זה מחלה. זה מה שהרב אומר כאן. כשאדם מגיע למצבים כאלה, שאין לו כבר בחירה, והוא לא יכול לכוון את עצמו, הוא תקוע בתוך הדברים האלה, אז הוא מחלה. ככה אומר הרמב״ם בהלכות דעות בהתחלה, דעות זה מידות, הוא אומר, אלה שיש להם מידות מקולקלות, הוא קורא לזה מחלה. הוא גם, הרמב״ם הוא רופא, הוא מדייק בשנה, הוא מחלה. יש שהופכים את הרע לטוב, את הטוב לרע, את המתוק למר, את המתוק, הכל אצלהם מתהפך. אז הוא אומר, זה מחלה. במחלה צריך לטפל כמו במה? כמו במחלה. אבל הרב כאן, הוא בא ללמד אותנו יסוד גדול. זה לא טוב, זה לא בריא. להיות אדם שהוא, כמו שהוא אומר כאן, עקשן, ולא מוכן להשתנות, לשנות, לא מוכן להצביע למפלגת שינוי, אני מצביע למפלגת שינוי. סימן שהוא חולה. סימן שיש לו בעיה. זה מובן הרעיון. בוא נקרא את זה עוד פעם. העקשנות לעמוד תמיד בדעה אחת, להתעמך בה בחבלי החטאת שנעשו למנהג, בין במעשים, בין בדעות, היא מחלה הבאה מתוך שיקוע בעבדות קשה. אתה עבד לחולשות שלך. אתה נהפכת לעבד. איזה חג מתקרב, מי יודע? פסח. פסח. חג איזה... חג החירות. לא להיות עבדים. לא להיות עבדים לזולת הכוונה, אבל גם לא להיות עבדים לחולשות שלנו, לדברים הלא טובים שבנו. תמיד לחשוב על תשובה. תשובה זה להשתנות. לשנות, להשתנות, זה העניין של תשובה. שאינה מניחה את אור החירות של התשובה להאיר בעצם חילה. חירות זה חופש. אז זה המחלה הגדולה. צריך קשה גם. צריך לדעת לצאת. כן. בוודאי, דברים חיובים בהקשנות. כל הקובע מקום לתפילתו, קביעות המקום, זה בסדר. מתלמידיו של אברהם אבינו, איך עשית, ענב, כך אומרת, מה אתה צודק? בכל דבר, בעבודה, במשפחה, בחברה, בכל דבר. אבל כאן מדובר על מה? על דברים טובים. כאן מדובר על דברים שלא טובים. שצריך יש לך לדעה מסוימת, ואתה לא מסוגל להקשיב למישהו שלא חושב כמוך. אתה לא מסוגל להקשיב. יש כאן מישהו שהוא ימני קיצוני במקרה? יש כאן מישהו ימני קיצוני? מי? לא בחלוץ ימני. אתה מסוגל להקשיב לשמאלני קיצוני? רגע, אתה מסוגל או לא? אם לא, יש לך בעיה. לא, לא, הבעיה היא, אני נתתי דוגמה קיצונית קצת בעניין הזה. אתה מסוגל להיפתח, אני לא אומר לקבל, אבל להקשיב, למישהו שאתה לא מסכים איתו? אתה מסוגל? אשריך מה טוב חלקך. ודאי, אבל אתה מסוגל להקשיב לשני. אתה מסוגל להקשיב, לא לקבל, רק להקשיב. אתה אדם גדול, תקבל עוד הצטיינות כאן במשרד.
אבל אם אתה מקשיב ולא מקבל ממנו שום דבר, אז כאילו לא הקשבת?
שמעת, אתה מסוגל להקשיב?
ומה זה להקשיב? זה אומר שאני לוקח?
לשמוע אותו. יש כאלה שהם רק רואים מישהו שלא במפלגה שלהם, הם מקבלים, אתה יודע, שמעת את הביטוי חררה? מקבלים חררה. יכול לקרוא דבר כזה? נתתי דוגמה בפוליטיקה, אבל... הדבר החשוב ביותר בתוך המשפחה זה מסוגל להקשיב למישהו, לאשתך, לילדים שלך. אתה מסוגל או אתה אטום? למה? לי יש דעה, אני לא מסוגל לשמוע את הדעה האחרת. זה נקרא עבדות. אתה עבד בעצם, זה החולשות שלך. אתה לא פתוח, אין לך פתיחות. אדם צריך להיות בעל בחירה. בחירה גם, אני אומר, בדבר הפשוט ביותר, אל הזולת, בחירה חופשית. ולא להגיד, אני, עם זה אני לא אדבר, ועם ההוא אני לא אדבר, ועם זה, ואני, בסוף הוא נשאר רק עם עצמו. יכול לקרוא דבר כזה? יכול לקרוא דבר כזה. ודרך הגדלות בפוליטיקה, אני לא פוליטיקאי, שמרכיבים ממשלה, לוקחים אנשים עם דעות שונות. מימין ומשמאל ודתיים ואחרים, לא משנה. והיכולת להרכיב פאזל מאנשים בעלי השקפות עולם שונים, זה דבר גדול, זה לא דבר קטן, הדבר. ולהניג מדינה, להניג, כן, אומה, זה לא דבר פשוט, הדבר הזה. אז כל אחד מאיתנו צריך להיות מבחינת ראש ממשלה. לא ממשלה של... אבל ממשלה, לדעת שהוא חי בעולם מורכב, עם דעות שונות, אנשים שונים וכל זה. אז זה בריא. אבל אם אתה חולה, אתה עקשן, אתה לא מסוגל להתחבר לשום דבר, רק אל הדברים שאתה חושב ואתה מאמין ואתה מדבר. זה מובן הרעיון. שאינה מניחה, עבדות קשה, הוא אומר, שאינה מניחה את אור החירות של התשובה להאיר בעוצם חילה. כי התשובה שואפת תמיד לחופש מקורי אמיתי, שהוא החופש האלוקי, והחופש האלוקי של האדם זה הבחירה החופשית שלו. ככה האלוקים ברא אותנו, ביכול, עם כל הסיכון שבבחירה החופשית. יש סיכון גדול. למה? כי אם הבחירה החופשית היא חופשית לטוב וגם ללא טוב, באותה מידה, אתה יכול, אחרת זה לא נקרא חופשי. ובכל זאת, הערך הזה הוא ערך עליון, העניין הזה של החירות והחופש והבחירה, וזה פותח אותך להתפתח, להתקדם בחיים. שאין עם השום עבדות. זה מזכיר לי סיפור ששמעתי מגיסי דווקא. סיפור שהבן שלו, אני מקווה שלא מגלה סודות צבאיים, שהבן שלו הוא היה קצין זוטר בחיל המודיעין, בלבנון, בגבול הלבנון. ולפני שעושים מבצע או דברים כאלה, אז יש התייעצות במפקדה הראשית, מה עושים ואיך עושים. והמבצע היה למקם מערב. מערב, בתוך הלבנון, מערב. אז כל הגנרלים, זה היה שם, אני לא יודע בדיוק, אבל אנשים, מפקדים גבוהים מאוד היו שם, אמרו את מה שאמרו, שאת המערב לפי דעתם צריך למקם בנקודה הזאת. הראו במפה. והבן של גיסי, הוא היה סגם או סגן. פתאום הוא אמר, כולם אמרו דבר ביחד. והוא אמר, אולי אפשר גם אחרת? כולם הסתכלו עליו. מי אתה? איך אתה מעיז להגיד אחרת? בכל זאת הם היו פתוחים. אמרו, מה, למה אתה מתכוון אחרת? הוא אומר, לפי דעתי, המערב לא צריך להיות בנקודה הזאת, הוא צריך להיות בנקודה הזאת. אפשר גם אחרת? בסוף קיבלו את דעתו. והיה מערב מוצלח, והשיגו את המטרה של המערב. סליחה שאני אומר, כל אחד מאיתנו צריך לחשוב לפעמים, מה, אפשר גם אחרת. זה דבר גדול. אפשר גם אחרת. זה נקרא חופש בחירה. לא שאתה מקובע באיזשהו דבר, לא, שאתה משובד אליו, אתה לא מסוגל לחשוב אחרת בכלל. הרב צודק כאן או לא? מה אתם אומרים? איך מיישמים את זה בחיים? זאת היא הבעיה. אולי אפשר גם אחרת. הוא בעל תשובה. בעל תשובה הוא תמיד חושב איך לחדש, איך להתפתח, איך להתקדם. אפשר אולי גם אחרת. זה נקרא בעל תשובה. זה נובע, זה הרעיון. כן.
כולם
צריכים
להיות
בעלי
תשובה.
מי שמגדיר
את עצמו
כדתי. ודאי, תשובה קדמה לעולם. גם דתיים הם בעלי תשובה. אני ראיתי כמה דתיים שהם בעלי תשובה. זה בסדר. כל אדם, באשר הוא אדם. יהודי, לא יהודי, דתיים, לא דתיים. מה זה משנה? בעל תשובה זה אדם שרוצה טוב. ורוצה שיהיה לאחרים טוב. ורוצה להתפתח יותר, להתקדם יותר, ולקדם יותר, ולהיטיב יותר. זה בעל תשובה. הוא לא חייב להיות צדיק כזה מהחוג הזה או מהחוג האחר. הוא כל אדם באשר הוא אדם. יכול להיות גם אדם שהוא בכלל לא יהודי, הוא בעל תשובה. למה? הוא אידיאליסט. הוא רוצה טוב. הוא לא משלים עם המציאות הקשה שהוא חי בה או החברה חיה בה. הוא שואף ליותר מזה. לגיטימי הדבר הזה. אדם הזה הוא שייך לתשובה, תשובה קדמה לעולם, תשובה עולמי, זה לא רק עניין פרטי של אדם כזה או אחר. למדנו את זה באחד הפרקים הקודמים. טוב, אז זהו הסעיף הזה. גם סעיף ו' נוגע באותו רעיון של החידוש וההתפתחות. בוא נראה. מחשבת התשובה, אני רוצה אולי לפני זה להקדים. מה זה מחשבת התשובה? מחשבת התשובה היא שאנחנו תמיד חושבים באופן אופטימי ולא פסימי. מה זה אופטימי? אדם שחושב שיהיה מה? יהיה טוב. זה מחשבת התשובה. להשיב את הכל, את כל המציאות כולה, כל אחד לפי מדרגתו, לרצון הטוב של אלוקים, לגלות את הרצון הטוב של אלוקים, במעשיי, במידותיי, בהתנהגותי, בסביבה, בעולם, כל אחד לפי מדרגתו. זאת היא מחשבת התשובה. מחשבת התשובה אומרת, העולם כולו מתחדש כל הזמן, מתפתח, הוא לא דורך במקום, הוא לא מקובע, הוא לא קבוע, אלא הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שאנחנו חיים בתוכו בצורה כזאת שכל יום הוא יותר טוב מהיום הקודם, וכל רגע זה יותר טוב מהרגע הקודם. כך זה התשובה, הכל שם לאלוקות. תשובה קדמה לעולם ותכלית העולם, כן, לא רק קדמה אלא גם התכלית. אנחנו שווים כולם אל ההשתלמות, ההתקרבות אל האלוקים היא התקרבות אינסופית, זה לא נגמר היום או מחר. תמיד אפשר להיות יותר טוב, נכון או לא? אתה להאמין בזה. זה נקרא מחשבה אופטימית.
יש נפילות?
איזו שאלה, מוכרח להיות נפילות.
לא כל רגע יותר טוב מהרגע.
גם כשנופל אתה קם. כשאדם נופל, זה חלק מההתקדמות שלו. לא יודע, יצא לך פעם ליפול. לא יצא לך. לא? אף פעם לא. מה אתה אומר? גם הנפילה היא עלייה. והי ערב והי בוקר. ערב זה כאילו נפילה. ובוקר זה אור וזה טוב. יום אחד. חז"ל אומרים, למה יום אחד? למה לא יום ראשון? כתוב שני, שלישי, רביעי. זה אחד. הנפילה, הערב, הערבוביה, החושך והאור זה עניין אחד, זה לא שני דברים אחרים. זה יסוד אמונתנו. לא יודע, הכרת את אברהם אבינו, הכרת אותו, היו לו 10 נפילות. ובמילים אחרות, 10 ניסיונות. הוא עבר ניסיונות. אנחנו, הילדים שלו, גם עוברים ניסיונות. עכשיו, למה הוא עבר ניסיונות? למה אברהם אבינו עבר את הניסיונות? כל ניסיון מגלה כוחות. התמונים בתוכנו. אתה צריך להתמודד עם הניסיונות שלהם. גילוי הכוחות זה החיים שלנו בעצם. גילוי הפוטנציאל שלנו. וככה אברהם אבינו ניסיון גם מלשון להתנסה, להתעלות. ההתעלות בה אנחנו תוך כדי נפילות מתעלים. מתגבשים יותר, מתחזקים יותר, מתעלים. אתה יכול להגיד לי, יש אדם שנפל ולא קם. ראיתי פעם אדם כזה. נפל ולא קם. יכול לקרות דבר כזה? יכול לקרות. אז מה? בפרט זה נכון, אבל בכלל זה לא נכון. הפרטים יכולים ליפול ולא לקום. אבל מכיוון שהפרטים הם חלק מהכלל, אז גם מה שנראה בינינו נפילה, בפרספקטיבה הגדולה יותר, רחבה יותר, זה גם לטובה. אני לא יודע אם שמעתם שבתי הקברות מלאים. מישהו שמע על הדבר הזה? מאיפה שמעתם על זה? אה? נפילה רצינית? אה? ביקרת? אה, ביקרתם, ראיתם. כשאדם נפטר מן העולם זה נפילה. למשפחה שלו בוודאי, בשבילו זה, הוא עולה לשמיים. אבל המשפחה ודאי זה נפילה גדולה. חסר, האדם הזה חסר בה... במשבצת, בעזו. אבל הפרספקטיבה הגדולה זה הכל חזי להצטרופה. הכל מתחבר למגמה האלוקית הכללית שהכל לטובה. דור הולך ודור בא. והכל מתקדם, הכל שואף לטובה יותר טוב. מה, אתם לא שמעתם על הדבר הזה? לכן אומרים שאנשים רגשניים לא ילכו ללוויה. יש כאלה שהם, אצל הגויים למשל, כתוב שאצל, יש הלכה שאסור לשרוט שרטת אצל היהודים, שאדם באבלות, מרוב צער, יש כאלה שסורטים את עצמם, ויש כאלה שתולשים את השערות מרוב צער, כל ה... אז אומרים, זה עבירה. מי שעושה שריטה מרוב צער בבשרו, אז על כל שריטה, אם יש לו חמש אצבעות, על כל שריטה מחמש אצבעות, הוא עובר עליו, לא תשרטו שרטת בבשרכם. ואותו דבר לגבי תלישת השערות, אסור לתלוש את השערות. אז יש אנשים שהם רגשניים מאוד, אצל אומות העולם, כנראה זה חלק מהרגשנות שלהם, שהיא נובעת אולי מחוסר אמונה, כמו שצריך להאמין בקדוש ברוך הוא, שהכל לטובה, גם זה שנפטר כאן לפנינו. אבל אצלנו זה האווירה, ממש. אל תשאיר סימנים, לא רק בגוף, בנפש. אל תשאיר סימנים, בגלל, נכון, שהמוות זה דבר, איך אומרים, שמצער מאוד. אבל יש גבולות לצער לדברים האלה. לכן, גם החסרונות, גם לשאלתך, גם הנפילות הגדולות ביותר, זה חלק מהעליות. אם אתה רואה את זה בפרספקטיבה גדולה יותר, בכללות יותר, אבל אם אתה לא מסוגל לראות את זה, באמת זה קשה מאוד, הנפילה היא קשה מאוד. אנחנו לא בוחרים את הנפילות. אין אדם בלי ניסיונות. הקדוש ברוך הוא מנסה את כולנו. לפתח הטעת רובת. הוא לא עושה את זה בטעות או במקרה או משהו כזה. זה מתחיל מבריאת העולם. כבר האדם הראשון גירשו אותו מגן עדן. שאלתי אותו פעם, איך היה? הוא היה שם, בגן היה מותק. תראו איפה הביאו אותנו. קוץ ודרדר תאכל, בעצם תלדי בנים, היה נפילה גדולה של האדם הראשון. אנחנו ממשיכים. וכבר במשפחולוגיה שלו, תראה, זה המשפחה הראשונה בעולם, רצח. וואי. זה נפילה גדולה. למה התורה מספרת לנו את זה? למה מספרת לנו על תראו, זו משפחה משונה. למרות שזה אדם וחווה, כל זה, בכל זאת, היה שם אח אחד רצח את השני. אז היו נפילות או לא? אחר כך כל המין האנושי, המבול, דור ההפלגה. אז זה לא הדבר מקרי הנפילות. זה חלק מתהליך של הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, והעולם הזה מתנהל תוך כדי ניסיונות. הנפילות האלה ניסיונות, והניסיונות האלה בונים אותנו. היית בצבא פעם? שמעת על סדרת גיבוש? לא שמעת, לא, היית בקרבי? איי, איי, חבל. החיים זה סדרת גיבוש. מה שמאפיין את סדרת הגיבוש זה הקושי. שמעמידים את החיילים לפני קשיים עצומים, פיזיים וגם נפשיים לפעמים. ואתה צריך להתמודד עם כל הקשיים האלה. אז תסמן לעצמך שהחיים זה סדרת גיבוש. ואז חייל טוב, הוא אומר, אני מתמודד עם זה, אני בא עם רצון להתמודד, אני לא באתי כאן להתפנק. אני באתי להתמודד, אדם לעמל יולד, אדם צריך לדעת, יש כל הזמן ניסיונות, אדם צריך לדעת לארגן את כוחותיו כל הזמן לארגן את הכוחות מחדש. אם זה בנושא משפחה, בריאות, פרנסה, כל הזמן, יתארגן מחדש, יתארגן מחדש. איך עושים את זה? תשאל אותי. איך עושים את זה? יש בית ספר להתארגנות מחדש. קוראים לזה תורה. לא יודע אם שמעתם על זה. כל יום אתה לומד תורה, אתה מתפלל, אתה מתארגן מחדש. אתה ממלא בטריות. אתה מברך. כל הדברים האלה, זה בעצם היכולת שלנו להתמודד עם הנפילות למיניהם. מתחברים כל הזמן, למרות הניתוקים, מתחברים, מתחברים. מתחברים. בואו, בכל, נחזור לעניין שלנו. מבלדי, בסעיף ו', מבלעדי מחשבת התשובה, מנוחתה וביטחונה, יש ביטוי כזה באנגלית, צ'אנס. מה זה צ'אנס באנגלית? סיכוי. אם לא הייתה לה מחשבה של סיכוי, סיכוי למה? לטוב, לתקן. מבלעדי מחשבת התשובה וביטחונה, שיש תשובה, לא יוכל האדם למצוא מנוח בחיים. הוא יהיה עצבני, יהיה לו, איך אומרים, הוא יהיה בייאוש, בדיכאונות, בכל מיני דברים כאלה. מחשבת התשובה נותנת לו מנוחה. יש סיכוי, יש שאנס, יש אפשרות. זה דבר יסודי מאוד. זה את מחשבת התשובה, כי התשובה היא בסך הכל, זה ביטוי להשתלמות אינסופית. תמיד אפשר להשתלם, תמיד משתלמים, אפילו בעל כורחנו אנחנו משתלמים. והחיים הרוחניים לא יכלו להתפתח בעולם בלי מחשבת התשובה. היינו תקועים בחיים שלנו, חס ושלום. החוש המוסרי תובע מהאדם את הצדק והטוב, למה? כי הוא נולד עם זה. האלוקים עשה את האדם ישר. החוש המוסרי זה לא דבר מלאכותי. אנחנו נולדנו עם מצפן, עם מצפון ועם מצפן, ועם שאיפה להיות אנשים טובים. ככה נולדנו. והם ביקשו חשבונות רבים. לפעמים הקליפות כל כך גדולות, החשבונות כל כך גדולים, ששכחנו את המהות. המהות שאדם הוא בעצם שואף לטוב. נשמה תורה שנתת בי. היא באמת נתת בי נשמה תורה. תמיד צריך לזכור את הדבר הזה. החוש המוסרי, הטבעי, הנמצא בנשמתו של כל אדם, תובע מהאדם את הצדק והטוב, את השלמות. מאידך, הוא אומר, בסדר, אתה רוצה להיות שלם, אתה רוצה להיות טוב, אבל כשאתה מסתכל במראה, זה לא נראה ככה. פתאום אתה מגלה שיש לך פרצוף מכוער, ופתאום אתה לא הכי איי-איי-איי, והחיים לא איי-איי-איי. והשלמות המוסרית כמה רחוקה היא מהאדם להגשימה בפועל. לפעמים אדם מתוסכל, יש לו שאיפות גדולות, אבל המציאות תופחת לו על הפנים, כמו החלום של המלך הכוזרי, בכוזרי. כוונתך רצויה, אבל מעשיך אינם רצויים. והאדם קרוע בתוכו. מצד אחד הוא רוצה להיות בן אדם טוב, אבל מצד שני, החיים שלו, הוא לא רואה טוב בחיים שלו. יש לו קשיים בחיים שלו. יכול לקרוא דבר כזה? איך סוגרים פערים בין הרצוי ובין המצוי? איך סוגרים את זה? זה מעניין אתכם? ברצינות. בוא נראה מה הרב כותב על זה. הוא מלמד אותנו איך סוגרים פערים. וכמה כוחו של אדם חלש לכוון מעשיו אל התואר של אידיאל הצדק הגמור, כשהוא רואה את המציאות, כמה היא לא כזאת. אנחנו חיים באלמא דשיקרא, עולם של רמאים ושקרנים וכל הדברים האלה, ולך אתה תהיה צדיק בסדום. איך תהיה ככה? ואיך ישאף אל מה שאיננו ביכולתו כלל? איך עושים את זה? נו, אפשר לעשות את זה או לא? יפה מאוד, לומדים תורה. זה נכון. אבל יותר מזה, לא רק שלומדים תורה. לימוד התורה זה, התורה זה אוכל הנשמה. נותן לנו כוחות. אבל אומר כאן, הרצון. הרצון של האדם דבר גדול מאוד. לא לזלזל בו. לזאת התשובה היא טבעית לאדם עם השלימתו. אם האדם עלול תמיד למכשול, ככה נבראנו, אנחנו בני אדם, לא מלאכים, חס ושלום. לא חס ושלום, אבל אנחנו לא מלאכים. תמיד יש לנו עלולים למכשול, להיות פוגם בצדק ובמוסר, כי אנחנו בסך הכל בני אדם. אין זה פוגם את שלמותו. מדוע? מאחר שעיקר יסוד השלמות שלו היא הריגה. הריגה זה רצון, רצון חזק. והחפץ הקבוע, אל השלמות. אתה רוצה להיות בן אדם טוב? אתה רוצה להיות בן אדם טוב? זהו זה, זה העיקר. הרצון זה החיים בעצם. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. איזה רצון? רצון טוב. מי פותח ידיים? מי פותח את ידיים? ריבונו של עולם. בחסידות אומרים, פותח את יודיך, יודיך מלשון יוד, יוד קי וו קי. ידוע שאותיות יוד קי וו קי, הם מרמזים על הנהגות של הקדוש ברוך הוא. אז היוד מרמזת על הנהגה שהיא כולה חסד, כולה טוב. פותח את יודיך, משביע לכל חי רצון. אם יש לך שאיפה לטובה, רצון לטוב, זה החיים שלך, תדע לך. לא הקשמת את זה, זה לא נורא. אבל עצם העובדה שאתה רוצה, כי אתה בן אדם, עצם העובדה שאתה רוצה טוב, זה החיים באמת. בכל החיים, יודו חסד. נכון, יש הרבה דברים שהיית רוצה. אבל אתה מכיר ברצון הטוב, לא רק הרצון הטוב של אלוקים, שהוא שולט בכל, מלכותו בכל משלה, אלא אתה מבין גם שהרצון הפרטי שלך, הניצוץ הזה שלך, הוא בעצם המשך לרצון הגדול של אלוקים, זה לא סתם, זה רצון מבודד כזה. אם אתה קולט את הדבר הזה, אז מה, אם אני רוצה טוב, למרות שלא הצלחתי להגשים את הטוב, אתה כבר בדרך הנכונה. יש לך צ'אנס, סיכוי, אתה אוחז בענף, של עץ החיים, ממש אוכל בנף של עץ החיים. ההריגה, כן, שעיקר יסוד השלמות של האדם, זה לא עובדה שהוא שלם, כי אנחנו לא מלאכים, אנחנו לא שלמים, אבל העובדה שאתה רוצה להיות שלם, זה עיקר השלמות של האדם. לא לזלזל ברצון, הרצון זה מהות האדם, הרצון, מתגלה ברצונו הטוב של האדם. שעיקר יסוד השלמות שלו היא הריגה והחפץ הקבוע על השלמות. והחפץ הזה, הרצון להיות טוב, הוא יסוד התשובה. זה יסוד התשובה. הרצון להיות טוב. כמו שהאלוקים ברא את העולם כולו מתוך שהוא רוצה טוב, כן, דיברנו על זה כמה שיעורים כבר, מלוך הוא לארץ כבודו, כבודו זה רצונו של הבורא. הרצון הטוב של הבורא עומד ביסוד כל מה שאנחנו חווים או לא חווים, כל מה שנמצא בבריאה, בהיסטוריה, בטבע, כל זה מרצונו הטוב של אלוקים. אנחנו כבני אדם, שרוצים להידבק באלוקים, רק צריכים גם כן לרצות טוב. נכון, זה, הרצון הטוב הוא אינסופי, אבל גם הרצון הפרטי שלנו, המחשבה הטובה והרצון הטוב, להיות טוב, זה כבר אתה בתשובה, זה כבר אתה שב לעניין האלוקי, לרצון האלוקי. שהיא מנצחת תמיד על דרכו בחיים ומשלימתו באמת. זאת אומרת, איך סוגרים פער בין הרצוי למצוי? מה אומרים? ריבונו של עולם, אני רוצה טוב, שלכולם יהיה טוב, שיהיה בריאות, שתהיה פרנסה, ושתהיה... זה בסדר או לא? אני מברך אתכם, כולכם כאן, שהשם יאיר לכם פנים, שיהיה לכם טוב, שתהיו בריאים, שתהיו, כל מה שאתם רוצים, שהשם מלא משלתם. אומרת הגמרא, אל תהיה ברכת אדיוט קלה בעיניך. למה? למה ברכת אדיוט לא תהיה קלה? הוא אדיוט, מה? למה? זה שהוא אומר, אני מברך אתכם, אני רוצה שיהיה לכם טוב, הרצון הזה לא הולך לאיבוד. הרצון הזה מתגלגל לעולמות, לבורא עולם, יורד אלינו, לעולם שלנו, זה דבר ידוע. אל תהיה ברכת אדיוט קלה בעיניך. למה? כי זה רצון טוב. אתה מביע את רצונך בברכה, ושאתה מברך אותו. אז זה יסוד גדול מאוד. כל זמן שאדם יש לו רצון טוב, השתקקות לטוב, הרי הוא בתשובה, בתוך תשובה. למרות שעדיין הוא עדיין לא... לא מימש את כל רצונותיו. אשרינו בטוב חלקנו שיש לנו הרב קוק לצד, מאיר את נשמתנו.